אנחנו פה בענייני התודעה של ההשגחה של החסיד בסעיף י"א. ראינו שהחסיד מתבונן באבריו, שהוא אפילו כשהוא לא מודע בהם, אפילו שאדם לא מודע לאיזה איברים יש לו ואיך משתמשים בהם, כאילו בוראה מזמינם ומנהלם לו בכל עת לפי צורכו. ונרחבנו קצת בעניין להסביר פה מה שהוא אומר, הדבר כך או קרוב לכך. כן, המשל החשוב שהוא מביא פה, שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו כמו שאנחנו, כמו שאדם יוצר, האומן יוצר חיים ומסתלק מהם. הקדוש ברוך הוא בורא האיברים ונותן להם הכוחות וממשיכם לרגעים. ואילו הייתה עולה על הדעת הסתלקות השגחתו והנהגתו רגע אחד, היה נפסד העולם כולו. כן, הבאנו את זה גם עם אמר רביעי, מחדש תורו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אז מה זה הדבר כך או קרוב לכך? מה הוא מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד שזה לא ממש, כמו שהסברנו אתמול, השגחה ישירה שהקדוש ברוך הוא מחליט להניע כל עבר ועבר, כל מיתר קול של כל אדם שרוצה לנוע או לדבר. זה לא החלטה בכוונה ישירה, אבל מצד שני זה קרוב לכך, כי הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מקיים את חוקי הטבע שמאפשרים מאפשרים לאדם להשתמש בכל איבריו בהתאם לרצונו, גם כשהוא לא מכיר אותם. ואם לרגע הקדוש ברוך הוא לא יקיים את החוק הטבע הכללי, את חוקי הטבע הכלליים, שום דבר לא יתקיים. ככה שזה קרוב לכך שבסופו של דבר כל תנועה של האדם, גם אלו שהוא לא מודע להם, מגיע מהקדוש ברוך הוא. בעצם בהשגחת הקדוש ברוך הוא, ואם תסתלק השגחתו, הם לא יקרו. ואם יהיה החסיד מצייר בנפשו כל זה, בתנועותיו כולן, הרי כבר נתן בהם חלק לבורא אשר בראן תחילה, וממשיך אותן בעזר תמידי בשלמותן. כן, מה זה הביטוי הזה? כבר נתן בהם חלק לבורא, כן, הבורא אשר בראן תחילה וממשיך אותן בעזר תמידי בשלמותן. בכל פעולה בעצם ראינו שהחסיד צריך לכלכל את כל כוחות נפשו. הרבה מהמעשים שלו הם בעצם לצורכו. הוא נותן לכל כוח וכוח מכוחות נפשו את מה שהוא צריך. והכל בשביל שכולם יהיו תקינים בצורה המקסימלית לעבודת השם. אבל בעצם יוצא שחלק מהעשייה היא כאילו בשביל עצמו או בשביל הצרכים שלו. וברגע, יש גם חלק שהוא לבורא. ברגע שאדם יהיה מודע לכל תנועותיו, וכל תנועה הוא לא רק יעשה אותה לצורכו, אלא יצרף לזה את התובנה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו בעשיית צורכו. אז עצם המודעות הזאת, עצם האמונה הזאת שמתלווה לכל פעולה, היא בעצם נותנת משמעות של עבודת השם בכל ענייניו, כי כל ענייניו מחזקים את אמונתו. וכן, בעצם כל תנועה עם כל איבריו, כשהוא מתבונן שהם מתקיימים בהשגחת השם, אז הוא בעצם עסוק כרגע גם ביחד עם אותו תנועה גם בעבודת השם. זה חלק הבורא, אנחנו נראה שהוא, זה ביטוי שהוא משתמש בו עכשיו עוד כמה פעמים בהמשך, שבכל דבר, בכל פעולה צריך להיות לה גם משמעות לעבודת השם אצל החסיד. אנחנו נראה בהמשך ביטוי דומה גם שהחסיד יותר חשוב ממה שהוא צריך לקחת בחשבון בעבודה שלו, זה חלק הכל. זאת אומרת, גם כן, לא רק להתעסק בענייניו, אלא לעשות את מעשיו בהתאם לצורך הכלל, שיהיה אכפת לו מהכלל. זה אותו עיקרון, כאילו אותו ביטוי, שהמעשים כאילו צריכים להיות גם לא רק בשביל עצמו, אלא גם תמיד חלק לבורא, זאת אומרת לעבודת השם, וגם כן יהיו תמיד מכוונים גם לטובת הכלל, כמו שנראה בהמשך. אז זה חלק הבורא שהוא כבר נתן בכל פעולה ופעולה, אם הוא רק מתבונן שהוא לא יכול את זה, לא יכול שום פעולה ולא עושה שום פעולה בכוחות עצמו בלבד, אלא הקדוש ברוך הוא מסייעו בכל דבר. כן, הוא ממשיך, והוא תמיד החסיד, תמיד כאילו השכינה עמו והמלאכים מתחברים עמו בכוח, ואם יתחזק בחסידות ויהיה במקומות הראויים לשכינה, יתחברו עמו בפועל ויראה מעין בעין למטה במדרגת הנבואה, כמו שהיו בכירי החכמים בבית שני רואים צורה ושומעים בת קול, ואם מדרגת החסידים ולמעלה ממנה מדרגת הנביאים. כן, מה זה המשפט הזה? הוא מתאר פה שהחסיד, כשהוא מקיים את המצוות והמצוות המעשיות שראינו קודם, המצוות הנפשיות, התודעה של הנוכחות האלוקית, כשהוא מקיים בעצם את התורה וכל המצוות הללו, אז כאילו השכינה עמו והמלאכים מתחברים עמו בכוח. עכשיו אתם רואים, יש פה הנגדה בין בכוח לבפועל. כבר למדנו מאמר שני בהרחבה שהמקום גורם, שארץ ישראל זה המקום המיוחד שרק בו אפשר להידבק בריבונו של עולם. אז והמצוות, כן, איך הוא אומר בחתימת הספר, בעצם נקודה שמוסברים מאמר שני גם, שמעשים לא ישלמו כי אם בא. המצוות לא יביאו את הצי המגמה שבשבילם הם נוצרו, שזה הדבקות, הצי הדבקות בקדוש ברוך הוא, אדם לא ידבק. זאת אומרת, לא יגיעו לתכליתן המצוות, כי אם בא, בארץ ישראל, שבה יש את התכונה האלוקית שמאפשר את הדבקות, לכן הנבואה קיימת רק בה. אז ככה גם לגבי מדרגות שמתחת הנבואה, מדרגת החסידות שהוא מדבר עליה, מדרגת החסידים, שמדרגת החסידים יכולה להגיע עד כדי כך של אפילו לראות צורה ולשמוע בת קול, מעין נבואה, אבל במדרגה פחותה יותר. כן, הגמרא ביומא, בדף ט', אומרת שאחרי הנביאים האחרונים, חגי זכריה ומלאכי, שהיו בתקופת אנשי כנסת הגדולה, בתחילת בית שני, כבר בטלה הנבואה, אבל היו משתמשים בבת קול, ככה הגמרא שם אומרת. כן, בחירי החכמים בבית שני, פה בסוף המאמר, כשהוא מביא דברי חז"ל שונים, בסוף המאמר בסעיף ע"ג, הוא למשל מתאר גם כן את מדרגת החסידים. חלק מדברי חז"ל זה סיפורים ממראות רוחניים שראו מהחכמים, שחז"ל ראו. אין להתפלל לחסידים ההם שיראו צורות מהם דמיוניות לעוצם התייחדותם וזיכור שכליהם. כן, אז הם יכולים לראות צורה, ומהן צורות שיש להן מציאות מבחוץ, כמו שראו אותן הנביאים, זאת אומרת במדרגה פחותה אבל בדומה. וכן בת קול שליוותה אותם בבית שני, מדרגה למטה מהחזון והדיבור. כן, הבת קול זה מדרגה אחת פחותה ממדרגת החזון והדיבור שיש בנבואה. הוא מביא פה גמרא, ומילא אל יחשב לרחוק מה שאמר בישמעאל, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, וזולת זה, כן, זה כפשוטו, היות שהתבהר ממעמד משה ואליהו מה שעושה זה אפשרי. כן, אחרי שקיבלנו במעמד הר סיני שכל ישראל נתנבאו ושמעו שמשה נביא, נתנבאה נבואה, כמו שעמדנו מאמר ראשון, סעיף פ"ז, אז לא רחוק שיש גם מדרגות נבואה פחותות ממנה. כן, וכאשר בא בו האגדה הנאמנה, חייבים לקבלו. ממילא, כיוון שזה אפשרי שתהיה נבואה, וממילא שתהיה בת קול, אז ברגע שמגיע חכם ומעיד לך, אני שמעתי בת קול, אז חייבים לקבלו, כי זה משהו אפשרי, וודאי שאותו גדול נאמן עלינו. כן. אז זה כן אותו עניין שלנו. אז החסיד, כל פנים, רבי יהודה הלוי אומר, גם בעניין של בת קול יש התניה של המקום. כן, אז זה ההבדל, שאת עבודת הכרם החסיד עושה מצוין גם בחוץ לארץ, אבל אם הוא לא יהיה בכרם, בקרקע הטובה, עם התכונות האלוקיות בארץ ישראל, אז החיבור עם השכינה במלאכים יהיה בכוח. רק אם יתחזק בחסידות ויהיה במקומות הרואים לשכינה, יתחבור עמו בפועל ויראה מעין בעין למטה מדרגת הנבואה, כמו שהוא בחירה חכמים בית שני רואים צורה ושומעים בת קול, ועם מדרגת החסידים ולמעלה ממנו מדרגת הנביאים. כן, ורק אני מזכיר שגם ראינו, אמר ראשון סעיף קט"ו, שהגר הוא שייך מקסימום במדרגה הזאת. כן, זה מדרגה, כן, זה לא קטלה קניה בכלל, מדרגה גבוהה מאוד, כמו שאנחנו רואים, לבת קול ואפילו ראיית צורה ושמיעת בת קול, גם זה, כן, תכליתם של הגרים, הוא אומר שם בקט"ו ומאמר ראשון, יהיו חסידים אבל לא נביאים. יש מדרגה שאין מה לעשות, מי שלא קיבל את התכונה האלוקית של הסגולה של שעוברת בירושה גנטית, אז לא הגיע לאותו מדרגה. כן, אבל פה זה, המדרגה הזאת בקיצור זה, היא שייכת גם להם, ולא רחוק מזה כנראה גם לגויים, אם הם יהיו לחסידי אומות העולם. כן, ככה יש את, אפשר להבין את תנא דבי אליהו לדעת רבי יהודה הלוי, כתוב מעיד אני על שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין כל אדם, אפילו גוי, משמע רוח הקודש שורה עליו, הכל לפי המעשה. כן, שזה דיברנו בזמנו, הזכרנו שמתפרש יפה לדעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שיכולה להיות נבואה אפילו לגויים באופן עקרוני, כנראה לולא בקשת משה שביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, שהיה פה התערבות אלוקית שלא תשרה שכינה. דיברנו על זה בסוף מאמר ראשון. אבל לדעת רבי יהודה הלוי, שאומר שנבואה זה משהו מיוחד לישראל דווקא, אז איך נבין את תנא דבי אליהו הזה? שזה לא מדרגת נבואה, זה כתוב שם רוח הקודש שורה, וזה יהיה מדרגת החסידות שהיא קרובה למדרגת נבואה אבל פחותה ממנה. אז זה בהמשך ל... פה זה כבר לא רק התודעה של החסיד שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אלא זה כבר הנוכחות האלוקית בפועל, שבאמת נמצאת איתו, או בכוח שהוא מודע לממש נוכחות. כן, והתחייב החסיד ממילא, זה עכשיו תוצאה שנובעת מי זה שהשכינה והמלאכים עמו, עם החסיד. התחייב החסיד בכיבוד העניין האלוהי הנוכח עמו, מה שראוי שהתחייב העבד לאדון שבראו והטיב עמו, והוא צופה בו לגומלו או לעונשו. כן, זה מה שהוא הסביר קודם. כן, ממילא אם אדם נמצא כל הזמן מול מלך מלכי המלכים, אז כל הנהגתו אחרת, הנהגת העבד ליד האדון היא אחרת לגמרי. כן, ואל תתפלא בעיניך אמירת החסיד, קודם יכנסו לבית הכיסא יתכבדו מכובדים דרך כבוד לשכינה, והודעתו אחר צאתו בברכת אשר יצר את האדם בחוכמה. כן, זה מה שהתכוונתי, זה נובע מאמא שכינה במלאכים עמו, אז גם זה לא ממלא. כן, וכמו שהוא הסביר, בכוח או בפועל, אז אפשר להבין למה תקנו חכמים. כן, הוא בא בגמרא בברכות דף סמך, כמו שאף שיד מביא פה, אל תתפלא למה האדם לפני שהוא נכנס למקום שלא ראוי שיכנסו בו השכינה והמלאכים, אז הוא אומר להם תמתינו לי בחוץ עד שאני אחזור.
למה שאני אתפלא?
לא, כאילו זה אחר, לכאורה לא, זה משונה או קשה בטח על הפילוסוף בן הדור. כן, עושים זה תבין. לא, וגם היית לכאורה מתפלא, כי עצם האמירה של שכינה והמלאכים זה משהו קצת מוקשה, אז עכשיו הוא הסביר אותו. והסביר ש, שהחסיד ש, שמתחזק במה, בכל העשייה האלוקית, בכל המעשים, התורה והמצוות ודרך השם, אז באמת השכינה והמלאכים הוא בכוח, בחוץ לארץ ובפועל אפילו בארץ ישראל, ומלא ברור למה צריך את התקנה הזאת של התכבדו מכובדים. זה נפסק גם להלכה, רק שהיום אנחנו לא נוהגים את זה בגלל שכתוב בפוסקים שזה יוהרה, כאילו אדם מחזיק את עצמו לחסיד שהשכינה והמלאכים מלווים אותו, ולכן לא אומרים את זה. אבל כן, זה הלכה בעיקרון, בעיקר תקנת חכמים. כבר לנושא הבא, אבל זאת אומרת, עכשיו הוא גם ידבר על שאר הברכות והתפלא מזה, ואל תתפלא שהוא אומר התכבדו מכובדים, ואחר כך הוא מודה לקדוש ברוך הוא הנוכח עמו. אבל באמת אתה צודק שזה ברכת אשר יצר, לכאורה אין הוכחה שהקדוש ברוך הוא נוכח עמו, אבל עכשיו הוא עובר גם כן מתוך התכבדו מכובדים לבאר גם כן את הפלא של העניין הזה של אשר יצר. זה קשור גם למה שאמרנו קודם, שהאיברים כולם מתנהלים כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא משגיח על התנהלות התקינה של האיברים תמיד. ומה נכבדה הברכה הזאת בעניינה, ומה מתוקנות מילותיה למי שנתבררה לו בעין האמת, כן, מי שהתבונן במילותיה. והוא מסביר קצת ממילותיה. הועיל והקדים תחילה בחוכמה, אשר יצר את האדם בחוכמה. זה הפלא, זה החלק העליון יותר שבאדם והמופלא יותר שבאדם. כן, האדם הוא יצור, איך אומרים היום, קוראים לזה פסיכופיזי, שהוא גם, יש בו גם נפש וגם גוף, גם שכל וגם גם תודעה וגם גוף, והוא בעל חוכמה. זה קודם כל, כן, אנחנו בדרך כלל אנחנו מפרשים את זה שיצר את האדם בחוכמה, שהקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר את האדם. נראה שרבי יהודה הלוי מפרש פה שהוא יצר את האדם כבעל חוכמה, כן, זה החוכמה של האדם. וחתמה, כן, הואיל והקדים תחילה בחוכמה. קודם כל כתוב, קודם כל אדם מודה על המתנה הגדולה ביותר שיש לו, החוכמה, ואחר כך גם רופא כל בשר מופיל לעשות, מורה על פלא מה שברא בעלי החיים מהכוחות הדוחים המחזיקים, כן, שהדוחים שמוצאים את הפסולת מחזיקים את מה שצריך ודוחים את הפסולת, שזה מה שכרגע אדם השתמש בכוחות האלו בשירותים. וכלל כל בעלי החיים באומרו כל בשר, כן, אז האדם נוצר בחוכמה, ובכל בעלי החיים יש את הכוחות הדוחים המחזיקים. אנחנו נלמד על זה במאמר חמישי בהרחבה, את כוחות הנפש שיש לבהמה, והכוח השכלי המיוחד והכוחות המיוחדים שיש לאדם מעבר לבהמה. כן, נכון. אנחנו מכירים את הפירוש של הרמ"א בשולחן ערוך, שרופא כל בשר הוא מפליא לעשות, זה על הקושר את הרוחני בגשמי. אז פה רבי יהודה הלוי לא פירש ככה, גם דרך אגב גם בטור הוא טורח לפרש את הברכה הזאת בתחילת תור החיים, והוא לא מפרש בדיוק. הוא אומר שהפלא על פי חז"ל שהאדם יש בו רוח והוא מלא חורים והיא לא בורחת. אפשר שהרמ"א שכלל את זה קצת ואמר שעצם הקשירת הרוחניות, השכל בגשמיות, כן, זה לא בדיוק מה זה, זה תיאור שנשמע פיזיולוגי קצת, איך הריאות לא מאבדות את כל האוויר כמו בלון שיש בו חורים, אבל אולי זה הכוונה כנראה. מדעת רבי יהודה הלוי הוא מתפעל גם מהסדר של הברכה, שאנחנו קודם מודים על החוכמה ואחר כך על כוחות הנפש והתנהלות התקינה של הגוף, שיש כוחות מחזיקים את מה שאני צריך ודחיית המותרים, כן, הכוחות של כוח הזן, מה שנקרא, יש ארבע כוחות, המושך והמעכל והמחזיק והדוחה, כמו שהרמב"ם מפרט גם בפרקים.
פרק א', החוכמה קשורה לברכה,
אה? לא, אז הוא, לפני שהוא מודה על הגוף, הוא מודה על המתנה היותר גדולה שהאדם קיבל מבוראו, שזה החוכמה. לא, זה מה שהסברתי, שהרבי יהודה הלוי מפרש... עכשיו ראילה לדייק יפה, שמה הנקודה? הוא אומר, למה הברכה הזאת כל כך מיוחדת? הוא אומר פה, כי הקדמנו בהתחלה בחוכמה, ואחר כך דיברנו על המפעיל הזאת, על הכוחות הפיזיולוגיים. זאת אומרת, יש פה...
אפשר להבין כאילו שהוא מתחיל בחוכמה, מסיים במפעיל, כאילו, הפוך, מתחיל ומסיים באותו עניין של הפלש, של החוכמה והפלש.
אז אני מבין את זה לא ככה, לא שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא, אני מבין שהוא אומר, הוא נתן, הקדים תחילה בדבר יותר חשוב, אנחנו נראה עוד מעט גם בעניין התפילה, הוא יגיד, דבר ראשון שהחסיד מבקש זה הדעת, זה החוכמה, הדבר החשוב ביותר שאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, מבקש עליו, ואחר כך הוא מגיע גם להודעה על הפלא של התנהלות של כל כוחות הגוף שהוא קיבל. מה? יצר את האדם כבעל חוכמה, ככה הוא מפרש את זה, כן, לפי מה שאני מבין. כן. טוב, בקיצור, כן, אז ככה אני מבין, אפשר לחלוק מי שרוצה. כן, אני רוצה להמשיך. וקושר את כוונתו בעניין האלוהי בתחבולות. כן, איך החסיד קושר, איך הוא כל הזמן קושר את תודעתו בנוכחות של העניין האלוקי, בנוכחות האלוקית, אז הוא אומר, מהן חובות כתובות ומהן מקובלות. חלק זה ממש מפורש בתורה, כמו ציצית ומשולבים, מהן מקובלות הלכה למשה מסיני, כמו תפילין, שרוב הלכותיהם הם הלכה למשה מסיני ולא מפורשות. כן, ונושא התפילין על מקום המחשבה והזיכרון מהראש, הוא מושך מהם רצועה מגיעה אל ידו כדי שיראה אותה בכל שעה. כן, הגמרא במנחות שואלת כמה שיעורי הוא של הרצועות של תפילין של ראש, ואומרת עד אצבע צרידה. אז רבי יהודה הלוי מפרש שזה צריך להגיע עד היד כדי שתמיד הוא יראה גם את הרצועה שתזכיר לו שיש לו תפילין על הראש. לפעמים אדם יכול לשכוח את ה...
הגמרא הזאת מדברת על תפילין של יד.
אז אני ראיתי פה, ציינתי פה לפי אחד המפרשים שאומר שכנראה ככה הפירוש של רבי יהודה הלוי, כי אם לא, מה המקור שלו שתפילין של ראש, עוד מעט הוא ידבר על תפילין של יד. טוב, אז ככה כנראה, לא יודע, כנראה אפשר שהוא פירש, מה המקור שלו שהרצועה של תפילין של ראש תגיע עד היד, כנראה משם. צריך לראות את הסוגיה בדיוק. ותפילין של יד הוא על מבוע הכוחות, רצוני לומר הלב, ונושא, אז זה, יש לנו פה את התפילין של ראש על כנגד הראש, והתפילין של יד כנגד הלב, ונושא הציצית כדי שלא יטרידו חושיו בענייני העולם, כמו שאמר, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כן, והכתוב בתפילין הוא, מה כתוב בתוך התפילין? הייחוד, זה פרשת שמע ואהבת, והגמול והעונש, זה והיה עם שמוע, וזכר ליציאת מצרים שנזכר בפרשת ציצית, ומפני, ולמה נזכר יציאת מצרים גם כן בעניין האמונה? אז הוא מסביר, מפני שהיא הטענה שאין דחייה לה, כי לעניין האלוהי התחברות לברואים והשגחתו בהם, וידיעה במעשיהם. כן, כמו שהורחב במאמר ראשון, ואחר כך הוא חוזר על זה בכל מקום, במשפט אחד. כן, זה גם הדתות האחרות כבר אמרו את זה, והורחב בדברי החבר, ובמאמר שני, הורחב שישראל, עוד פעם, הם ישראל אשר בך התפאר, כי הם הראיה שפרסמו את האמונה הנכונה בעולם, והכל על ידי יציאת מצרים, ככה נזכרה גם השבת, כזכר יציאת מצרים וזכר מעשה בראשית, כעדות על האמונה בבורא ובבורא המשגיח. כן, אז על כל פנים זה עניין התחבולות שעוזרות לו לקשר כוונתו בעניין האלוהי. אחר כן מכוון דרכו בכל מוחשיו לנתינת חלק השם בהם. וכבר קיבלנו כי המעט שבשיעורים אשר יצא האדם בהם ידי חובתו בתשבחות הוא 100 ברכות. כן, הסגנון פה הוא מיוחד. זה לא הוא אומר, זה לא רק שיש לנו חובה של 100 ברכות, אלא זה שראוי שיהיה כמה שיותר, ומינימום 100 ברכות. כן, לא ברכות, מן המפורסמות, הוא מתכוון כנראה לברכות שאומרים בכל מקרה, ברכות השחר, ברכות התורה, הברכות בתפילות 3 פעמים ביום, ואחרי כן, כן, ברכות קריאת שמע, ואחרי כן נשתדל במשך כל יום להשלימם ברכות ומאכלים ושמועות ומראות, ומראות שברך עליהם. כן, בדרך כלל ביום רגיל לא צריך להשלים, כל אדם שאוכל נורמלי מעבר לתפילות ולברכות לא צריך להשלים, אבל יכול להיות שדווקא בגלל שרבי יהודה לוי הוא אומר שצריך שיהיה כמה שיותר ויותר מ-100, אז אפילו בכל יום ויום צריך להשתדל להשלים, וכל מה שיוסיף יהיה נדבה מקרבת אל השם. וכמו שאמר דוד, פי אספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספורות. רצונו לומר שברכה רב משאוכל למנותו, אבל אתחייב בו כל ימי חיי ולא אניחנו לעולם. כן, אז זה עניין הברכות. אנחנו נראה בסמוך אחרי הסעיף הזה שרבי יהודה לוי ידבר עוד פעם על הברכות, על ברכות הנהנים בפרט יהיה שם, ושם הוא יתרכז בעניין של ההנאה של החסיד מהעולם הזה, הערך שבהנאה. נדבר על זה, הפך לחלוטין מהפרוש הקראי שאוסר על עצמו את ההנאה. זה יהיה בהמשך, וכאן זה נזכר לא רק כברכות הנהנים, זה גם נזכרות בו גם ברכות הנהנים, אבל כל המאה ברכות, ברכות השבח, בעניין הזה שזה חלק מהעזר לכוון דרכו בכל מוחשב מנתינת חלק השם בהם. זה עוד פעם הביטוי שדיברנו עליו בתחילת השיעור, לתת חלק לבורא בכל פעולותיו. גם הברכות הן עוזרות לו בכל דבר, בין אם זה הנאה בצורך שלו, בין אם זה כל דבר שהוא עושה הוא מודה על בריאותו, אם זה אשר יצר, אם זה כל ברכות השחר שלו חסר לו דבר, וכך הוא גם כן מרוכז עוד פעם בענייניו, כל ענייניו במתנה שהוא קיבל מהשם, בעצם בעבודת השם, באמונה ובקשר ריבונו של עולם. זה חלק השם שהוא נותן בכל מוחשיו. וכמו שאמרתי, אין להתקשות למה הוא עוזב את עניין הברכות פה וחוזר אליהם אחר כך, כי כאן הנושא זה לנטילת חלק השם בכל מוחשיו, ושם הנושא זה הערך בהנאה וההודעה עליה של החסיד, שם זה יהיה ברכות הנהנים בפרט. טוב, אנחנו נעצור כאן להיום.